איפה יישארנו?
שהוא הלך לדבר עם
עם הגיבור. בעל תפילה, הלך לדבר עם הגיבור. קיבל רשות. קיבל רשות, ועכשיו הולך לבדוק מי זה הגיבור הזה. הוא הגיע למסקנה שזה החבר שלו. שזה הגיבור ההוא. מדוע? כי תיארו לו שהכוח שלו זה שיש חרב שהיא מונחת באוויר ו... אם מרים צד אחד של החרב, אז נפלים כל הגיבורים, כל הראשים, ומצד השנייה, אז האחרים שנשארו מקבלים איזו מחלה. אז הוא הבין שזה זה. זה בדיוק היה התיאור של החרב הזו. לא בורחים כל שרי החיילים. הוא ביקש הבעל תפילה, אם אפשר שיתראה פנים, אם זה הגיבור שהוא המלך שלהם, השיב לו. שיודיעו הדבר להגיבור וישאלו אותו אם ניתן רשות שקוראים נלדיבן. זאת אומרת, לקבל רעיון אצלו. והלכו ושאלו אותו, ונתן רשות שיבוא אליו. כשבא בעל תפילה אל הגיבור, תראו זה את זה. היה ביניהם שמחות גדולות מאוד מאוד כשזכו להתוועד יחד. היה ביניהם שמחות ובכיות, כי זכו את המלך והנשאר. ובכו על זה, פנה של בצר רחבת לי, שהגאולה עוד לא הגיעה. וכל אנשי המלך מפוזרים, עם ישראל בגלות. אבל אם פוגשים יהודי שעובד את השם, צריך לשמוח. על כן היה ביניהם שמחות ובכיות. ודיברו יחד, הבעל תפילה עם הגיבור, איך נתגלגלו ובאו לכאן. זה מכל אנשי המלך, הרי בהמשך הסיפור מכאן, הם כל פעם מוצאים עוד מישהו. בהתחלת הסיפור בא רוח שרה מפזרת את כולם, עכשיו הם מתחילים להתקבץ חזרה. הם לא מתקבצים חזרה, כל אחד נמצא במקומו, והשניים האלה שפגשו אחד את השני בגלל כאילו הגורם המזמן, הם יוצאים עכשיו למסע, לחפש את כולם, והם כל פעם, אבל אלה השניים מצאו אחד את השני ראשונים. יכול להיות שהאלה השניים הם שני דברים של אותו מטבע. הבעל תפילה והגיבור, המהות של התפילה זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. והמהות של הגיבור זה חרב. החרב שתלויה ושאם... אם מרים צד אחד שלה, אז נופלים כל המפקדים, וצד שני, אז... המהות חרב, המשמעות של חרב, זה כמו הפירוש שיש בפסוקי דה זמרה. יש פירוש, זוכרים את הפירוש? מה זה זמרה? למה קוראים לזה זמרה? מלשון לזמור, לחתוך. זמיר עריצים. שאני צריך לחתוך את, קוראים לזה, את החזירים, את הכל כל מה שלא צריך, צומח משהו מתחת להרכבה. משהו שלא התכוונו אליו, אז צריך לחתוך אותו. אז, וזה זה הגדר של מידת הדין, להעמיד כל דבר על דיוקו, ואת כל המיותר לנטרל. אי אפשר להתחיל לעבוד את השם עם, עדיין עם הרגליים בתוך הבוץ. צריך לנגב רגליים, צריך לצאת, קודם כל לצאת סור מרע, זה קודם כל. זה העניין של מידת הדין, ובעצם זה שני דברים, זה שני דברים של אדם מטבע. התפילה יכולה לחבר את כל ההוויה של האדם עם הקדוש ברוך הוא, גם את החלק הגשמי של האדם, אבל בתנאי שהוא נקי, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא עם בגד נקי, כמו שאומרים, עם פנים אל פנים, הוא יכול להסתכל, נכון, הוא יכול להסתכל לו בעיניים, הוא לא צריך להתבייש על המעשים שהוא עשה. הוא צריך להתבייש על באיזה מקום, באיזה מדרגה הוא נמצא, זה ודאי, זה כולנו צריכים להתבייש. יש יראה שנקראת, זה אחד מהצירופים של בראשית, זה ירא בושת. זה להתבושש מגדולת השם. זה לגיטימי, זה מדרגה גבוהה. אבל ולא נבוש ולא נקלם ולא נקשה לעולם ועד, זו בקשה שגם היא לגיטימית. למה לא נבוש? הרי צריך להתבייש מהקדוש ברוך הוא. ומי שיש בו בושה, מי שאין בו בושה, אז ידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. וביישנים זה אחד מהסימנים של בני ישראל. ותלוי על מה מתביישים. אנחנו מבקשים שלא נצטרך להתבייש על עבירות. שלא זאת תהיה הבושה שלנו. שהבושה שלנו תהיה עצם זה שאנחנו בתוך גוף, אנחנו גשמים ואין לנו השגה. זה בושה לגיטימית. אבל להתבייש על זה שעשינו עבירות, אנחנו לא רוצים את העבירות ולא רוצים את הבושה.
טוב, אבל עשינו.
עשינו, אז צריך להתבייש. והבושה הזאת תשרוף את העבירות שעשינו. אבל אנחנו מבקשים שמכאן ולהבא, שלא ניפול למקומות שנצטרך להתבייש איתם.
יש איזה, כאילו, לא יודע איך זה, בן אדם, אני לא יודע אישית, כאילו, מרגיש שאף פעם זה לא, כאמרו, עושה איזו תשובה, אז זה לא נסכה, כאילו.
אין לך עוד ניסיון, חכה. אתה עוד לא עברת את כל השלבים. אם תמשיך להתעקש, שמע, אם בני ישראל היו, איך שהמלאק מגיע, הם היו מתייאשים, יצאנו ממצרים, חשבנו שנפטרנו מכל הרשעים, המלאק מגיע, אז הם לא היו מגיעים למתן תורה. ואחרי זה המלאק הגיע עוד פעם, אם היו מתייאשים, הוא מגיע עוד פעם, אחרי מתן תורה, הם לא היו נכנסים לארץ. ואנחנו אחרי כל החורבנות וכל הזה, תראה מה זה, היטלר היה לא מזמן. כמה יש? 70 שנה, פחות. ממש היסטוריה קרובה, אנשים עוד זוכרים אותו. ואם היינו מתייאשים, לא יודע איפה היינו היום. גם בחיים הפרטיים זה ככה, נופלים וקמים, העיקר לא להישאר, לא לשכב שם. ובסוף, בסוף יתקיים בנו שלא נבוש לעולם ועד, שלא נצטרך, שלא נעשה שטויות כאלה, שנצטרך להתבייש במה שעשינו, שלא נבחר בדברים שמביישים אותנו. לא, אל יבושו ביקובך, השם אלוקים צבאות, אל ייקלמו בי מבקשך אלוקי ישראל. זה תפילה שדוד המלך מבקש. לא רק שאנחנו לא נתבייש, שלא יתביישו בנו. והוא כותב בליקוטי תפילות, אוי ואבוי לי, אני צריך להתבייש מבני רבותיי, הם בגן עדן כבר, יגיע היום שאני אעלה למעלה, אני צריך להתבייש בפני, מה יהיה איתי? הוא מאחל לעצמו שהוא לא צריך להתבייש בושה כזאת. אז על זה יש את מידת הדין. מידת הדין היא שלא נגיע לבושות כאלה. לחתוך את מה שלא צריך. להוריד את ה... וחרת הזלזלים במזמרות. איפה שיש איזה זלזול, צריך לזלזל בזלזול, להוריד אותו. זה הצד של הגיבור. הצד של הבעל תפילה, יש כל מה שכן חיובי, אפילו אם זה לא משנה, איך רבינו אמר לרבי נתן, אתה מתבייש להתפלל על כפתור? כאילו, ומה, כאילו אומרים, מה כל ההשגות הגבוהות שיש לך אצל השם יתברך, זה לא... זה אין הבדל בין כפתור לבין כל ההשגות הגבוהות שלך. אצל השם דבר אין הבדל בין אתה מבקש על גאולה שלמה או שאתה מבקש על כפתור. בשביל הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. אז זאת אומרת שהתפילה זה לחבר את כל המציאות לקדוש ברוך הוא, והקדמה לתפילה זה מה שחזל אמרו שלעולם כתוב שם שאין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אז רש"י אומר ענווה ושפלות. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות מכיר את מקומו, לדעת שהוא אין פניו יפות, ובכל אופן, להכיר, להגיד תודה על זה שהקדוש ברוך הוא בכל אופן מקבל את התפילה שלו. אז לפני התפילה זה הגיבור. התפילה עצמה זה הבעל תפילה. הם שני פוגשים אחד את השני עוד לפני כל היתר. יש שם את המונה על האוצרות, ואת החכם, ואת הראשון הם... הגיבור עם הבעל תפילה, וגם בשביל, גם כפשוטו, להתפלל צריך גבורה. זה לא פשוט להתפלל. דווקא בגלל שהתפילה היא כל כך שגורה, וכל כך, אנחנו כל כך הרבה מתפללים, בפעמים אנחנו יכולים להתפלל ולא לשים לב שמתפללים בכלל. זה צריך הרבה גבורה בשביל להתפלל. ודיברו יחד הבעל תפילה עם הגיבור, איך הם התגלגלו ובאו לך. סיפר הגיבור לבעל תפילה, שמאז שהיה רוח שערה ענן, שאז נתפזרו כולם, אז כשחזר ממקום שעלה לשם וחדש כוחו, זה היה הפעם האחרונה שהוא עוד עלה, אחר כך הוא כבר לא יכול לעלות לחדש את כוחו יותר, כי כל המקומות בעולם השתבשו, והוא לא יודע את הדרך. אז זה היה הפעם האחרונה, הוא הלך לחדש את כוחו, והוא חזר משם, ואז הגיע רוח שערה ושיבשה את הכל. כשחזר ולא מצא את המלך עם כל האנשים שלו נזכרים לאל, אז הלך באשר הלך, ועבר על כל האנשים הנ"ל, הוא עבר על כולם, זאת אומרת, היה לו סימנים שפלוני נמצא פה ואלמוני נמצא פה, אבל הוא לא יכול לראות אותם. היינו שהבין שהיה במקום כולם, שעבר באיזה מקום והבין ששם הוא ודאי המלך, אך לא היה יכול לבקשו למוצאו. זה בעצם המצב שלנו כל הזמן. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פה, אנחנו לא יכולים למצוא אותו. מי שזוכה למצוא אותו, הוא זוכה לאין, מעין, בעצם למצוא את השם, ביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, זה בעצם בקשה לגאולה העתידה. ואיפה אני יודע? כי כתוב שם דוד מלכם. עכשיו אין לנו מלכות. הפשט שביקשו את דוד מלכם, זה הפשט, זה לבקש גאולה. זה פשט. וזה כתוב ביחד, אם ביקשו את השם אלוקיהם. ובעצם הגאולה זה למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה הגאולה. ועכשיו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פה. משוכנעים לגמרי, ולפעמים רואים אפילו עניינים שמבררים לנו את זה עוד כאילו בצורה חזקה מאוד. אף על פי כן, אנחנו עדיין לא הגענו למקום בנפש שנוכל להגיד, מצאנו אותו. מה זה העניין הזה? העניין הזה זה תחושה של נוכחות. לגמרי. זוכרים, למדנו על זה בלכות ציצית, דיברנו על זה הרבה. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, כנגד זה מצד ציצית, מציץ מן החרקים. אז כאילו אני מרגיש שהוא עומד מאחורי החרך ומסתכל עליי, הוא רואה אותי, אבל אני לא רואה אותו. כמו בחרך בקיר, סדק בקיר. מישהו עומד שם יכול לראות אותנו, אבל אנחנו לא יכולים לראות אותו, הקיר מסתיר. אז הוא לא מצא את המלך, גם הגיבור של המלך לא זכה למצוא את המלך. זה עניין של הסתרה של זמן הגלות. אנוכי אסתר אסתיר פניי, אז הסתרה הזאת חלה על כולם.
מה זה בנמשל הסימנים שהוא מרגיש שהמלך היה פה, שהיו פה?
זה כמו שבן אדם אומר, אני יודע ובוודאי שזה כך, כמו השני למלכות שם בסיפור. אני בטוח שהשם פה, אי אפשר, אף אחד לא יזיז אותי מהאמונה הזאת. אני משוכנע כאילו שאני רואה. אבל את החוויה של אני אתה עד הסוף, יש רק שרואים. זה אחרת. היום בימינו שיש טלפון, אז יש עוד סוג חוויה. חוויית נוכחות של מישהו שאתה מדבר איתו בטלפון. זה דבר מאוד מעניין. אתה לא רואה אותו, אבל לפעמים אתה מרגיש את הנוכחות שלו יותר מה שאם היית רואה אותו והיה שותק. זה ברור? אם אתה גם רואה אותו וגם מדבר, זה ודאי יותר חזק. אבל אם היית רואה אותו והוא שותק, או שהוא מדבר עם מישהו אחר, ועכשיו בטלפון אתה יכול לדבר רק אליך, אז לפעמים אתה מרגיש את הנוכחות יותר חזק. זאת אומרת שלתחושת הנוכחות לא צריך לראות. תחושה כזאת אפשר לפתח לגבי הקדוש ברוך הוא. אבל הבעיה שאנחנו מדברים אליו, הוא לא מדבר אלינו. הנביא היה לו תחושה מלאה של נוכחות של השם. למרות שהוא לא ראה כלום. אבל הוא הרגיש השם פונה אליו ומדבר איתו. אז אם זה, בזמן הזה זה כרוך עם מדרגה של נבואה, אפשר להבין עד כמה זה רחוק מאיתנו. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כמה אנחנו רחוקים מדרגת הנבואה. לעתיד לבוא, כתוב וניבאו בניכם ובנותיכם. המושג של בניכם ובנותיכם, פסוק בתרי עשר. המושג של בניכם ובנותיכם זה אפילו המתחילים בעבודת השם. אחד רק עכשיו נכנס, כאילו, ילד. אז הוא יהיה מבחינת נביא. מבחינת נביא לא מזה שהשם ישלח לו נבואות שיגיד לכל ישראל. מבחינת נביא שירגיש שהשם פונה אליו. זה יהיה לעתיד לבוא. עכשיו אין לנו את זה.
אז מה זה, אם בן אדם מתחיל לעבוד לנסות להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו זה
לא, זה לא יקבל שום תוצאה? הוא מרגיש יותר ממישהו אחר. הוא מרגיש הרבה יותר. יהודי שמתבודד, מרגיש את הנוכחות של השם הרבה יותר מאשר יהודי שלא מתבודד. אבל עדיין זה לא כמו לעתיד לבוא. וכן עבר במקום אחר שהבין ששם היא המלכה. אך לא היה יכול לבקשה או למוצאה. המלכה זה השורש של ה... זה כמו הבינה העליונה, זה כמו השורש של כל ההשגות ושל כל ה... כל השכל שיש בעבודת השם, העיצות, הדרכים, הטכניקות אם אפשר להגיד. הכל מגיע משם וגם את זה הוא יודע שזה כאן, אבל לא מרגיש את זה עד הסוף.
אז אני יודע, זה לא הסתר פנים, זה הסתר הפנים החלש, לא החזק.
בוודאי, זה לא מדובר על רשעים. זה סתר פנים שלא נוצר מעבירות ולא אלא סתם, הקדוש ברוך הוא מסתתר. לכן גם יותר קשה לפרק אותו. מה שאנחנו מסתירים, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר, השם גזר מי יפר. לכן עבר על כל האנשים ענב, אחותך לא עברתי. היינו שהגיבור לא עבר על מקום שהיה שם הבעל תפילה. למקום של הבעל תפילה הוא לא עבר, הוא עוד לא הגיע. הוא לא הגיע למקום שבו מתרחשת תפילה. את זה הוא עוד לא הגיע למקום הזה. זה הוא עוד בדרך להגיע למקום הזה. הוא הקדמה למקום הזה. דיברנו שהגיבור זה כמו הכובד ראש שלפני התפילה. או כמו התיקון חצות שלפני התפילה. העבודה של המרירות. אז עדיין הוא לא הגיע.
אני יכול להיות כל כך הרגשת תוכחות בלי תפילה.
שאלה טובה. אברהם אבינו היה לו איזה. עובדה. היה ילד קטן, הוא גדל בבית של עובדי אלילים. ובסוף הוא, היה לו הרגשת נוכחות לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. אבל הכל היה בלי תפילה, רק עם שאלות. עם כזה, עם לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות ככה. חייב להיות משהו אחר. בסוף הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, כן, זה אני. אבל כל הזמן הוא הסתובב מסביב, עוד פעם, זה לא היה חוויית נוכחות לגמרי. אבל זה כמו שאני בטוח שהמלך נמצא פה ואני לא יכול לראות אותו. זה ממש דוגמה. ענה ואמר הבעל תפילה, אני עברתי על מקום כולם וגם על מקום שלך. הבעל תפילה, הוא מגיע לכולם. עם תפילה אפשר להגיע לכל דבר.
זה יכול לא ראה אותו.
מה? לא, הוא לא ראה אותו כמו שהוא לא ראה את כולם. הוא עבר על המקום של כולם. הוא היה בטוח שפה יש את הגיבור, את העניין של הגיבור. הוא הגיע למקום, אבל ממש את ההתגברות, מה זה נקרא לראות את הגיבור ולא לראות את הגיבור? לא לראות את הגיבור, זה גם מדובר על יהודי שמאומר שהוא עבר על מקום הגיבור ולא ראה את הגיבור, זה גם יהודי שמתגבר על, שכובש את יצרו. לא מדובר על אחד שלא כובש את יצרו. רק הגבורה הזו, הוא לא התגלתה לו מלוא הפוטנציאל של הגבורה שלו, הוא לא יודע, הוא עדיין לא יודע כמה הוא יכול, איך רבנו אמר לרבי נתן, רבי נתן היה יהודי צדיק עוד לפני שהכיר את רבנו, הרבה לפני שהכיר את רבנו, היה יהודי צדיק, יהודי גאון. ורבי נתן, רבנו דיבר פעם על אמונה בצורה מאוד תובענית, כאילו, אז רבי נתן חשב, רגע, מה רוצים מאיתנו? יש לנו אמונה. אז רבנו אז אמר, לפעמים בן אדם, זה כתוב בכתב מרן, לפעמים בן אדם נדמה לו שיש לו אמונה, אבל באמת שאין לו אמונה, כי אם היה לו אמונה, היה לו גם אמונה בעצמו. ואין לו אמונה בכוחות שלו. ורבנו אומר שיש בחינה, תורה סמכבית, יש בחינה, לא זוכר, סמכה אלף סמכבית, שיש בחינה שבן אדם חוזר בתשובה על זה שהוא לא האמין בכוחות שלו. עד כדי כך, הוא קורא לזה לחזור בתשובה. זה עוד עבירה. הבן אדם לא מאמין בכוחות שלו, ועוד יותר, ואם הוא מחדש חידוש בתורה, הוא לא מאמין בחידוש שהוא חידש. וגם זה נחשב לו לעבירה. הוא צריך לחזור בתשובה, ואז על ידי זה שהוא חוזר בתשובה, אז מתחיל להיות שווה בעיניו החידוש שהוא חידש, הוא מתחיל להאמין בחידוש, ואז הוא כאילו, הוא מתקן את חיסרון האמונה שהיה לו. אז רואים שבן אדם יכול לעבור על המקום של הגיבור. הוא מגיע למקום של התגברות, אבל הוא לא יודע, הוא מגביל את עצמו. הוא אומר, אני יכול להתגבר על זה ועל זה, אבל זה אני כבר לא יכול יותר. אם הוא מסתובב ליד הגיבור, אבל אם היה פוגש את הגיבור, אז היה רואה שאיפה הוא צריך להיות, איפה הוא פוגש את הגיבור, בתוך הלב שלו. אם היה פוגש את הגיבור, אז על זה כתוב, כולם מביאים את זה. רב שמואל שפירא, רב שמואל הורוביץ כתב את זה בימי שמואל, אני ראיתי הרב, איך קוראים לו, הרב של השיחות התחזקות, איך קוראים לו? הרב רצי מאיר, נו, זילברברג, נכון. הוא מביא את הרעיון הזה מרשימה ארוכה של ספרים. אני לא ידעתי, שם זה כתוב, הוא כותב את השורה הזאת ביידיש, הוא כותב, הוא מספר שהוא הגיע, הוא ניסה כמה פעמים לעבור את הגבול מפולין לברית המועצות. זה היה בשיא שנות החושך שם. תפריש צדיק, משהו כזה. וכל פעם הוא לא הצליח. וזה גם ממש היה, לפי כל השכל האובייקטיבי של העולם, היה צריך להתייאש. אז הוא כותב שם, אבל, הוא אומר, הוא אפילו לא כותב את המילה ידוע, אבל זה כתוב כאילו, הוא כותב, אבל, הרי, הקדוש ברוך הוא, איפה שהבן אדם נעצר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה ממך עוד פסיעה אחת קטנה. איפה שאתה חושב שאתה כבר לא יודע, אני רוצה עוד פסיעה אחת קטנה. הפסיעה הקטנה הזאת, כמובן, הוא מביא שם רשימה ארוכה, יש לו חוברת שנקרא דלת דרכים, איך להגיע לשמחה. מישהו ראה איזה פעם? יש חוברת כזאת של הרב זילברברג. דלת דרכים, איך להגיע לשמחה. אז שם, בתחילת החוברת, הוא מביא רשימה שלמה של ספרים שמסבירה איך, על מה עומד על הנקודה הזאת, שברגע שבן אדם כבר, אני לא יכול, שילך עוד טיפ-טיפה, לא הרבה, לא הרבה, עוד טיפ-טיפה, אין לקראת מה שהוא לא יכול. ואז הכל מתהפך. למה? כי כל מה שהביא אותו למצב הזה, רצו את הטיפ-טיפה הזאת. זה בעצם התכלית. הטיפ-טיפה הזאת, זה ההתמסרות הטוטלית, ההתמסרות המלאה. זה נקרא לפגוש את הגיבור. אבל כאן הוא לא פוגש את הגיבור, אז הוא כאילו, עכשיו השאלה היא, זה רב שמואל הורוביץ כתב במכתב אחר, מכתב ארוך שנכתב רק תחילתו ולא נגמר עד הסוף, שיהודי צריך לשקול מתי להשתמש במידה הזאת ומתי לא. אי אפשר על כל דבר בעולם ללכת ככה, שלהגיע עד הקצה ואחר כך להוסיף עוד, זה לא על כל דבר. הוא אומר, על עיקרי היהדות צריך ללכת ככה. על דבר שהעיקר, שהכל תלוי בו, אבל על דברים פרטיים, אז כל אחד צריך ללכת לפי הכוחות שלו. כאן מדובר על לחפש את המלך, ולחבר את כל החבורה יחד, ולתקן את העולם. על זה צריך למסור את הנפש. זה ברור. אבל בשביל זה, על זה הוא מתלונן, שהוא לא מצא את הגיבור. עכשיו הוא שמח, עכשיו הוא מדבר עם הגיבור. אבל כל הזמן הוא היה משוכנע שהגיבור פה ולא יכול למצוא אותו.
לאחל את החבורה זה לאחל כוחות בנפש?
לאחל את החבורה זה קודם כל לאחל את בני ישראל. זה יותר קשה מאשר לאחל את כוחות בנפש. זה לאחל את בני ישראל, עם כל הצבעים, עם כל המינים, עם כל הכיפות, עם כל השטריים האלה, שכולם יעבור אחד את השני, זה קודם כל. ושכולם ביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, באמת, כמו שכתוב.
זה לא עבודה אבל שבא לתפילה.
זה עבודה לכל אחד. זה עבודה במחשבה בעיקר.
זה מה שהוא עושה פה?
אתה אוהב את החבר'ה מפה נביש. את אלה שמסתכלים עליך כמו על עובד עבודה זרה. אתה אוהב אותם? אם אתה אוהב אותם, אתה בדרך. זה עבודה. זה עבודה, זה קודם כל. ודאי שצריך לעשות את זה גם בנפש, אבל בעיקר, כאן מדובר בהיקף הרחב, כאילו, להתקבץ, מקבץ נבחי עמו ישראל, להתקבץ כולם, על זה צריך מסורת נפש, על החיבור הזה. מה?
אנשי המלך פה זה אנשים מסוימים עם תפקיד. הוא מתכוון לכל עם ישראל, לכל
גבר. לא, ודאי שזה בפועל, אז יש לכל אחד את הפינה שבו הוא פועל. אבל בנפש צריך להסתכל על הכל כמו על גוף אחד גדול. היום אנשים עובדים כל הזמן עם מכשירים חשמליים, אנחנו עבדנו עם פטיש ויזמי. אז הרבה פעמים פצענו את עצמנו. אבל לא הלכנו לתת מכה חזרה עם היד השמאלית בידיים. תבין את הרעיון. אז אפילו מישהו פוגע בי ומישהו זה, צריך לדעת שאנחנו כולנו גוף אחד. זה עבודה לא פשוטה. על זה צריך הרבה מסירות נפש. זה מה שמביא את המשיח, זה מה שבונה את בית המקדש, זה עושה את הכל. כמובן שבשביל זה צריך להיות קשור לצדיק, וצריך להיות לתקן הרבה גאווה והרבה כוחי ועוצם ידי וכל מיני, ודאי, אבל על הנקודה הזאת, פה הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אם אתה כבר לא יכול יותר, פה דורשים לך עוד סנטימטר, הדברים האלה. ככה משמע פה בסיפור. שם גם הוא לא... לא רואים, לא... כל הסיפור, כל הסיפור זה עבודות של מסירות נפש, אבל לא בצורה כזאת. שם זה היה בשביל להגיע לאומן. כאילו, להתחבר לשורש. אז על זה הוא אומר, על זה הוא לא מבטא. ככה משמע שם, הוא לא כותב את זה במפורש, אבל ככה משמע הקשר. כאילו, כמה יהודים הגיעו לאומן אחר כך בגלל שרב שמואל הגיע לאומן? אנחנו לא יודעים, אבל היה מזה סיפור. ובאמת כל החיים שלו אחרי זה, רב שמואל בעצמו היה אני מרוד, לא היה לו מזון שתי סעודות בבית. אבל הוא תמיד עסק בקירוב רחוקים, היה לו שיעורים בכל ירושלים, הוא תמיד היה רץ ללמד. הוא לא היה צדיק לעצמו. תמיד דאג לעוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי. ממש עד היום האחרון. למרות שהוא בעצמו היה כאילו, כשהוא היה בינו לבין עצמו, הוא היה בדבקות כל הזמן, אבל... עם הפנים ליהודים אחרים, הוא היה, היית רואה בן אדם אחר. עכשיו הוא מפרט, מה הוא ראה? כי הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך. והבנתי שכאן יש בוודאי המלך. אך לא הייתי יכול לבקשו ולמוצאו. הכתר של המלך זה כמו... אתם מחכים למנחה? היה מנחה. הבנתי שכאן יש בוודאי המלך, הכתר של המלך זה הרצון של המלך, היחס של המלך אלינו. המלך לובש כתר, ויש אנשים שצריכים לראות שיש לו על הראש כתר. הוא לא צריך את הכתר לעצמו. אז ודאי המלך, אבל לא הייתי יכול לבקשו ולמצוא את המלך עצמו, הוא לא יכול לראות. לכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם. והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהדמעות של המלכה, שהיא בוכה על כל ענב, שהכל התפרק. כן, שהכל... יש כמה מקומות שכתוב שהשכינה בוכה על צערם של ישראל. זה שכין תהילה. בוודאי, מה?
יש קשר בפשטות בין דמעות לדם?
דמעות של דם זה ביטוי ספרותי. זה כמו קרעי תרנגולת, כמו שבסיפור על החיגר, כתוב שהשדים יש להם רגלי תרנגולים. שומעים על משהו שעומד על קרעי תרנגולת, זה דבר שאין לו קיום. זאת אומרת, אין להם בסיס, זה שקר. אותו דבר שמדברים על דמעות של דם, יש ביטוי ביידיש, בלוטי קטררם. זה דמעות עם דם, זאת אומרת, זה דמעות שבאות מתמצית הנפש. מהמקום הכי פנימי. זה נקרא דמעות של דם. אז בסיפור, אז ים זה ים של דם. זה סיפור, אבל... יש הרבה פעמים בסיפורים מוטיבים כאלה, יש כאילו צמד מילים ש...
מה זה הסימנים האלה שהוא רואה כל פעם את הכתר, את הדמעות של דם, אבל משהו כאילו...
הוא רואה משהו, אבל הוא לא רואה, הוא אין לו את זה בשלמות. וכמו שאמרנו קודם, בן אדם מגיע לאיזושהי התגברות, הוא מדבר על הגיבור. הוא מגיע לאיזושהי התגברות, אבל הוא לא מוצא את הגיבור האמיתי. עדיין חושב שיש דברים שהוא לא יכול. אותו דבר, הוא מגיע לאיזו תחושה של מלכות, של קבלת עול, של זה, אבל את המלך, את המלך בעצמו עוד לא מוצא. אם היה מוצא את המלך, זה היה פי, זה לא פי, זה היה בעין ארוך, אחרת לגמרי. לכן כולם. לבכות על, על מציאות שלעינינו היא נראית המציאות היומיומית הנורמלית. הרי אנחנו, המציאות שלנו היא מציאות שהיא בעקבות שבירת הכלים, בעקבות חטא עץ הדעת, ובעקבות חטא העגל, בעקבות חורבן בית ראשון, בעקבות כל הדברים האלה שהם בפנימיות הם עניין אחד בעצם, בעקבות כל הדברים האלה המציאות שלנו נראית כפי שהיא נראית. עכשיו המציאות הזו היא נראית לנו נורמלית לגמרי. זה נקודת המוצא שלנו. אנחנו לא רואים שום חיסרון במציאות הזאת. אם בתוך זה יש לנו בעיה בבריאות, בפרנסה, בדברים כאלה, אז זה נראה לנו, זה לוחץ עלינו. אבל עצם הדרך הטבע של ההתנהלות, שהקדוש ברוך הוא מסתתר ונעלם, וכל מי שמרים את הכל יותר חזק, הוא תופס מרחב יותר גדול, ועיניים לוח וכל זה, זה נראה לנו נורמלי. שבן אדם נולד אל תוך המציאות הזאת, ואף פעם לא ראה משהו אחר, ומסוגל לבכות עם דמעות של דם על המציאות הזאת, אז זאת אומרת שזה זה, זה נקרא שהוא פגש את המלכה בסיפור. אם זה סתם מנדנד לו, אבל הוא עדיין לא ממש, אם הוא רק רואה את הדמעות שמישהו אחר בכה אותן, הוא רואה את התיקון חצות של פלוני בן פלוני, אבל הוא בעצמו הוא אומר את מה שכתוב שם, אבל זה לא מזיז לו. הוא לא בוכה על זה כי בעצם זה הסטנדרט שאליו הוא רגיל, הוא נולד אל תוך זה. אז זה כמו שהוא רואה את הים שנוצר מדמעות של מישהו אחר, אבל, אבל אין לו את זה. הוא לא פגש את הדבר עצמו. כן עברתי אל ים של חלב והבנתי שזה הים נעשה בוודאי מהחלב של הבת מלכה שנאבד בנה ענד. והיה דוחק אותה ריבוי החלב ומזה נעשה הים הזה של החלב. ובוודאי בחני הבת מלכה. אך לא היה אפשר לבקשה או למוצאה. וכאן גם זה, יש פסוק במשלי שהתורה קוראת, התורה אומרת לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, בדיוק דיברנו על זה. צריך את שניהם, גם את הלחם, גם את היין דיברנו, אבל על כל פנים זה כתוב שם ערכה נראה, הדליקה נראה, ערכה שולחנה, יש כל מיני ביטויים כאלה, כאילו יש איזה חוכמה שהיא מתוארת כאישיות. שהאישיות הזאת מזמינה את כולם לאיזו ארוחה גדולה. והיא נותנת שפע בלי סוף, ורק צריכים לבוא ולקחת. מה הבעיה איתנו? הבעיה איתנו שאנחנו בממד אחר. אנחנו לא רואים את כל השפע הזה. אנחנו מחפשים משהו אחר. הוא סיפר רבי אברהם ברבי נחמן. הוא אמר פעם, הוא כתב את זה. הוא אמר שהיה מקומות שהבית האסורים היה לא רחוק מהיכל המלך. ובית האסורים היה חפירה, היה בור גדול, מוקף גדרות של אבן. היה מפלס יותר נמוך. והיה יורד תעלת ניקוז כזאת, כמו תעלת ניקוז. היה יורד מהמטבח של ארמון המלך, היה יורד עם כל השאריות, היה יורד ומתגלגל בשיפוע. והיה נוצר בחצר של בית האסורים, היה נוצר מין אבוס כזה, והאסירים היו מתנפלים על השאריות האלה ואוכלים אותם. ואומר, ובן אדם הולך למעלה ברחוב, ויכול להסתכל ולראות איך שהאסירים מתנפלים על השאריות, ואחד תפס שניים ואחד לא נשאר לו, והוא בוכה למה לא נשאר לו, והוא כל כך, אם היו נותנים לו עוד איזה משהו, זה הכל שאריות, כל שאריות כבר לא ראוי למאכל, כבר זורקים את זה לפח, וזה מתגלגל שם, והם רבים על זה, זה השמחה שלהם, וזה הבכי שלהם, וזה כל, הכל מסביב השאריות האלה. הוא אומר, בן אדם הולך ברחוב, מלמעלה הוא רואה כמה הם מסכנים. ומה הם מפסידים בזה שהם לא בני חורין בעולם הגדול, שהם נמצאים בבתי הסוהר. אבל בן אדם שבתוך הבית סוהר, והוא התרגל לזה, ואם הוא נולד בתוך בית הסוהר, שזה במשל לא יכול להיות, אבל בנמשל זה יכול להיות, הוא נולד שם, אז זה הסטנדרט שלו. הוא לא יודע בכלל מה הוא הפסיד. הוא לא ראה את הים של החלב שהכינו לו. או את הערכה שולחנה, את הכל הזה. איך כתוב שם, לכו לחמו בלחמי, שתו ביין מסכתי, הוא לא רואה את כל הדברים האלה. כשהוא רואה את זה, אז הוא כבר מבין שיש איתו איזו הנהגה אלוקית מיוחדת. ואז זה עושה לו שני דברים. זה עושה לו לעזוב את השאריות, וכל מי שדיבר בשיעור הקודם על איך אפשר לא ליהנות מתענוגי העולם הזה, יכול לקבל פה תשובה. אם נודע לך פתאום שכל תענוגי העולם הזה זה השאריות שמתגלגלות בתוך התעלה, ומחכה לך בקומה השנייה אוכל אמיתי, אז אתה קורא איזה שינוי, כן? זה המשל שם, אבל חוץ מזה קורה עוד משהו. ברגע שבן אדם באמת מקבל את השחרור, הוא באמת עולה למקום שיש שפע אמיתי, אז הוא מאוד רוצה לראות את בעלת הבית הזאת שערכה לו את הכל. כן? אתה מקבל שפע משמעותי, ואתה עדיין זה, זאת אומרת, יש עניין שיתגלה רק לעתיד לבוא. זאת אומרת, גילוי שכינה, שזה הבת מלך, הבת מלכה, איך זה נקרא? איך זה נקרא? בת מלכה. כן, מעניין. בסיפור הראשון הוא כותב בת מלך. בשני הסיפורים האחרונים הוא כותב בת מלכה. רב גדליה פעם דיבר על זה. זה מדרגה יותר נמוכה. זה גלות שכינה עוד יותר גדולה. אבל על כל פנים, הוא רוצה, לא רק שהוא, טוב, הוא עלה בדרגה, והוא עכשיו נפתח לשפע יותר עמוק. אבל הוא עדיין לא רואה למי הוא אומר תודה. עדיין אין לו את הנוכחות, אין גילוי שכינה. השכינה זה הפנימיות של המלכות, של עולם האצילות, ששם מצד אחד זה שורש של כל חוקי הטבע וכל זה, אבל בפנימיות זה השורש של עם ישראל, השורש של הנשמות, השורש של כל עשיית הדשמיה, לבחירה טובה ולשפע, לבחור בשפע האמיתי וכל זה, הכל בא מפנימיות המלכות. ואת הפנימיות הוא לא רואה עדיין, הוא מקבל משם את השפע, ולכן הוא בוחר בטוב. יכול להיות שהוא צדיק, אבל עדיין המהות נסתרת ממנו. הוא עדיין לא חווה אותה. אז הוא אומר, עברתי, ראיתי את הים של החלב, התרשמתי כמו שאומרים, אבל לא ראיתי את בת המלכה, לא יכלתי לראות אותה. וכן עברתי יותר, וראיתי שהיו מונחים השערות של זהב של התינוק הנ"ל. ולא לקחתי מהם כלל. ידעתי שכאן הוא בוודאי התינוק, אני אזכר, התינוק זה תמיד, תמיד זה הרמז לעתיד. התינוק זה העתיד. והעתיד זה משיח. אז בדיוק, כתוב כאן בסוף שזה כנגד 10 ספירות, אני לא יודע בדיוק כנגד איזה ספירה זה, אבל זה ודאי שזה כנגד כל דמות כזאת, היא גם כנגד איזשהו דמות. כמו איך כתוב שם, שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, יש בתנך כל מיני דמויות. אז פה זה, התינוק זה משיח. ואיך דוד המלך אומר, כי גמול עלי אמו, דוד נקרא מלכה משיחה. דוד היה אדמוני, היה לו שערות בצבע של זהב. אז זה מרמז על דוד או על משיח או על שניהם, או על דוד איך שהוא מגיע כמשיח. על כל פנים, אז זאת אומרת שבן אדם עובר, מגיע לדרגה כזאת, שהוא רואה שהגאולה כבר נמצאת, אבל הוא עדיין לא יכול לפגוש אותה. זה פלא נפלא.
למה דווקא שערות?
כי השערות מראה תמיד על צמצומים, על יותר מזה הוא לא יכול לפגוש, אתה לא יכול לפגוש יד או רגל של מישהו, אלא אם כן הוא נחתך לחלקים. שערות אתה יכול לפגוש, נופלת שערה אתה יכול לפגוש. שערה זה דבר שהוא מצד אחד מחוץ לגוף, להשאיר סימני דרך אפשר עם שערות ולא עם משהו אחר.
למה? גם עקבות. עקבות.
כתובות?
עקבות.
עקבות, כן.
של ילד זה תינוק.
עקבות, אבל עקבות אתה יכול פחות לזהות משהו עם שערות.
תינוק אתה יכול.
מה?
אם זה ילד קטן, תינוק.
כן, אז זה יכול להיות עוד תינוק. אבל אם אתה רואה, אם אתה יודע שהתינוק הזה יש לו שערות מיוחדות, ואין עוד אחד כזה, אז אתה יכול לזהות יותר טוב. זה יכול להיות שזה עוד תינוק שעוד לא הולך, אבל שערות כבר יש לו. על כל פנים, הוא לא לקח מהם כלל. הוא לא לקח מהם.
מה זה אומר?
כי זה שייך לעתיד לבוא, כאילו לא מעיז לקחת. אחר כך נראה שהגיבור כן לקח. אבל הבעל תפילה לא לקח. וידעתי שכאן ודאי התינוק ענה לך, לא היה אפשר לבקשו ולמצאו. לכן עברתי יותר, והייתי עובר על ים של יין. וידעתי שזה הים נעשה בוודאי עם הדיבורים של המיליץ, שעומד ומדבר תנחומים לפני המלך והמלכה, ואחר כך הוא חוזר ומדבר תנחומים לבת מלכה, חוזר פניו ומדבר תנחומים לבת מלכה, ומאלה הדיבורים נעשה הים של היין, כמו שכתוב, וחיכך כיין הטוב. אך לא הייתי יכול למוצאו. הסיפור של היין זה משהו ש... זה סוג של שפע, שאפילו שהתיקון העולם עוד לא הגיע, אז בעזרת השפע הזה אפשר כבר לשנות משהו בתוך הבן אדם כבר עכשיו. זה הסוד של ארבע כוסות. ארבע כוסות זה כנגד דלת לשונות של גאולה, אבל שתי כוסות שותים לפני הסעודה, ושתי כוסות שותים אחרי הסעודה. וכתוב בספרי פנימיות, אני לא זוכר מי מביא את זה. אולי ראיתי זה בלקוטי הלכות, אני לא זוכר כרגע. הסדר, ליל הסדר, מתחלק לשתי אמירות. אמירה אחת לפני הסעודה ואמירה אחת אחרי הסעודה. האמירה שלפני הסעודה זה בעיקר הכוונה הזה להודות להשם על שהוצאנו ממצרים. וכל האמירה שאחרי ברכת המזון זה בעיקר תודה על מה שעוד לא היה. זה עבודה, יש עבודה כזאת. יכול להיות החידה מביא את זה, אני לא זוכר מי מביא את זה. שיש עבודה לתת תודה על דברים שעוד לא היו. ועם ישראל נותן תודה להשם על, על, על הגאולה העתידה.
וזה תפילות.
ההודו והנשמת והכל זה שאומרים אחרי ברכת המזון, ההלל, החלק השני של ההלל. מה אמרת?
יש בלקיטי תפילות, רבינת אומרת, תזכני להודות לך על כל מה שעבר עליה, כמו שעתיד לעבור.
כן, 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 נכון, נכון, נכון.
כל החסד שגמלת איתי וכל החסד שאתה עתיד לגמול עם בדין. עתיד לגמול,
כן, כן. זה עבודה, עבודה, עבודה גדולה. לא שמעתי.
מי
הקדימני והשלם? מי הקדימני והשלם, לא. השם נותן כוח להגיד את התודה. אם השם לא נותן כוח להגיד את התודה, אנחנו לא יכולים להגיד את התודה גם. זה הפשט אם היא הקדימני. אז תמיד השם מקדים. גם כשאתה אומר תודה על מה שלא קיבלת, אז גם כן השם מקדים. אני נותן לך כוח להגיד תודה. אבל כל פנים, זה עבודה, ושם הכל קשור עם דלת כוסות, על פי פנימיות, על פי קבלה, אז הסוד הכי עמוק בליל הסדר זה ארבע כוסות, למרות שהם מדרבנן. הרבה פעמים ככה, דווקא דברים עמוקים מתגלים בדרבנן או במנהג. זה לא יכול להתלבש במצווה, זה יותר מדי גבוה, אבל בדרבנן זה לא התלבשות גמורה, זה כאילו, זה רק רמז. אז זה מעניין שהמציאות של... מה זה הכוסות של היין האלה? זה כוסות של הודיה. זאת אומרת שבעצם יש כאן מישהו שמדבר דיבורי תנחומים. כל הסיפור של ליל הסדר זה למרות שאנחנו בגלות וכך וכך, ואנחנו לא רואים את הסוף, זה כל פעם נראה לנו שכל דור כללתו מרובה מהקודם שלו, וככה נראה לנו תמיד, כאילו כל הזמן הדורות יורדים, זה לא בהכרח אובייקטיבי ההסתכלות הזאת, אבל לנו נראה ככה תמיד. אומרים, איי, פעם היה, פעם היה יהודים גדולים, פעם היה צדיקים, פעם היה זה, פעם היה בית מקדש, פעם, כבר לא יודעים מה, כבר מרבבים את הכל ביחד. אבל האמת, שזה על כל פנים המצב רוח שלנו לא הכי מי יודע, לא הכי שמח. וכשמגיע ליל הסדר, יהודי מרגיש, כתוב שם, כתוב שנכנסים מוחים בגדלות, אפילו לא סתם גדלות, גדלות, יש בגדלות כמה מדרגות, נכנסים המוחים בגדלות לפני המוחים בקטנות. ואחר כך ספירת העומר מתחילים עם מוחים בקטנות עוד פעם, בלילה הראשון של פסח, זה כאילו גילוי מלמעלה, זה כמו הים של יין. אבל עדיין אנחנו בגלות. עדיין אנחנו בגלות, את המיליץ עצמו, את הדיבור עצמו של הגאולה, את הברוך אתה השם גאל ישראל, כשאומרים בליל הסדר, אנחנו עוד לא אומרים בתכלית השלמות. כשיבוא משיח, אנחנו נגיד את זה עם יותר שמחה. תקע, גאל ישראל. ואותו דבר קרבה אל נפשי גאלה, בנפש זה גם אותו דבר. לפעמים בן אדם מרגיש שהוא השתחרר ממשהו. לאט לאט משתחררים מהכל. כל כמה שנים משתחררים מאוד משהו. רבנו דיבר על זה שזה לא חוכמה, כשמשתחררים זה בעצם כתוב. כתוב הגמרא, כתוב הרמב״ם, שלא חוכמה שמשתחררים מהשטויות כשמזדקנים. זה לא חוכמה גדולה. צריך להשתחרר מהשטויות כבר עכשיו, אבל אם בן אדם עובד בצורה אינטנסיבית, אז הוא כל כמה שנים משתחרר מאיזה שטות. וכל פעם שהוא משתחרר, אז הוא רואה את הים של היין. אף על פי כן, זה עדיין לא שחרור גמור. עדיין יש עוד, תמיד עוד משהו. והמשהו הזה לפעמים מושך אותו, ולפעמים הוא כבר משתחרר, ואחר כך הוא נופל בשבי עוד פעם. גם זה קורה. יש חורבן ובניין וחורבן ובניין וכל מיני, זה מטולטלת כזאת ונראה כאילו זה לא ייגמר. אבל אף על פי כן, כל פעם שיהודי מתקן משהו, אז הכל מצטרף. וכל הנפילות באמצע מתפוגגות בסוף, הן לא מצטרפות. מדוע? כי על נפילה או שהיהודי חוזר בתשובה או שהוא מקבל את העונש. ברגע שהוא חוזר בתשובה זה מתבטל, ברגע שהוא מקבל את העונש זה מתבטל. אבל על כל התקדמות הכי קטנה, אפילו אם הוא מקבל שכר, ההתקדמות לא מתבטלת. זה לא כמו שאומרים, שילמו לך אז כאילו לא עשית. זה לא נכון. כי הוא עשה תיקון בכל העולמות. הממילא זה תמיד נשאר.
מה זה הנער של יין בעבודת בית מלך?
מה?
הנער של יין בעבודת בית מלך, שהוא שותה. הנ...
לא, הוא לא היה נער של יין.
אגם, מה זה היה?
הוא לא היה נער של יין, הוא היה...
מפל?
הוא היה נער של מים, ורק ה... הוא היה נער, והריח והטעם היה כמו של יין. היה נראה אדום, לא, הטעם אני לא יודע, לא כתוב.
צבע וריח.
מה?
צבע וריח.
הריח והצבע, כן. המראה והריח, כתוב שם. על הטעם לא מדובר. איכשהו טעם הוא נרדם, אז כבר לא יכול לספר מה הוא טעם.
יין, נרדמים יין.
זה לא אומר, אם נרדמים, נרדמים בגלל שעושים מה שהשם אמר לא, לא לעשות. זה לא חשוב, זה גם מכוס מים אפשר לרדם. מכל הסתכלות שלא צריכה להיות, בן אדם נרדם ומי יודע מתי הוא מתעורר. לא יודע מה זה. שם זה ניסיון. פשוט ניסיון. אז אין קשר לפה. אך לא הייתי יכול למוצאו, וכן עברתי יותר, וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד הנ"ל עם שרטוטים, שזה חוכמה נפלאה. כל התוכנית של כל העולמות, וכל ההיסטוריה, וכל אחד ואחד, כל מה שעבר עליו, כל הגלגולים. מי יכול להקיף את זה, דבר כזה, זה אחד בכל, לא יודע, ומאה דורות, לא יודע, יש נשמה כזאת שיכולה לקלוט את הכל. והבנתי שכאן הוא בוודאי החכם של המלך הנאי. והוא חקק לו תמונת היד על האבן, אך לא היה אפשר למוצאו. זאת אומרת, הוא מגיע להשגה כזאת, אבל את החוכמה האמיתית הוא עוד לא מוצא. החוכמה האמיתית היא חוכמה לא של השגה, אלא של ביטול. וזה, בשלמות, זה רק לעתיד לבוא. שלמות לגמרי. יש הרבה לדבר על זה, אולי פעם אחרת.
ביטול והכנעה זה אותו דבר?
לא. הכנעה זה לא תהליך, הכנעה זה פעילות. זה לא תהליך, זה בן אדם קם בבוקר בזמן, זה הכנעה. הוא מוריד את העיניים ברחוב, זה הכנעה. מתחשק לו א' והוא עושה ב', זה הכנעה. ביטול זה תהליך, זה תהליך שכרוך בהבנה וברגש. הוא מבין, קודם כל הוא מבין שהקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. והוא מבין שבאיזשהו אופן הוא כל הזמן חלק מהמחשבה של השם. אז מלא יורד, יורד, יורד כאילו זה, איך לקרוא לזה, אני לא יודע.
למה?
כל מיני, יכול להיות גאווה, תקיפות, לא תקיפות טובה. כל מיני דברים כאלה של, שצריך להוריד אותם. אז זה יורד מעצמו, זה תהליך של ביטול. זה עבודה, זה לאט לאט. ובתכלית זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתגלה עד הסוף. אז כולם ראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. אז יהיה ביטול בתכלית. עכשיו כתוב על ביטול, כתוב רק אצל משה רבנו, אצל אהרון הכהן, אנחנו בא, מדרגות כאלה, אבל לא, לא כל אחד. אז עדיין לא, הוא לא מוצא את החכם עצמו. כן עברתי יותר, ראיתי שעומד, מסודר על אחד מהשולחנות של זהב, לא, על... קראתי לא נכון. וכן עברתי יותר וראיתי שעומד מסודר על הר אחד, השולחנות של זהב והקרידנצן. הקרידנצן, פה כתוב רהיטים. לא יודע, זה כאילו כל החפצי נוי, יותר, זה תרגום יותר מדויק. ושאר אוצרות המלך. אצל המלכים היה כל מיני דברים מזהב, היה לפעמים איזה ציור של מחרשה קטנה ואיזה... תחניים עם כנפיים, כל מיני דברים מהחיים, היה מסודר אצלהם בגודל מיניאטורי, ממתכות יקרות, עם יהלומים, כל מיני, וזה קראו קרידנצן.
וכמו דקורציה, לא? דקורציה?
לא שמעתי.
דקורציה.
יכול להיות, כן, זה יותר מתאים. דקורטיבי. כן. חפצי נוי. הבנתי שכאן הוא בוודאי מומנה על האוצרות של המלך. המלך לא היה אפשר למוצאו. וגם זה השגה מאוד גבוהה, שבן אדם מגיע להשגה שכל מה שהוא רואה, הוא רואה את המסודר על הר אחד. ובעצם הוא רואה, אם נסביר את זה לעצמנו טוב, אנחנו נבין שעל ההר הזה ועל הרים אחרים רואים בדיוק את אותו דבר. אתה רואה על ההר, אתה רואה סירה קוצנית, או קורניות, או אני לא יודע. אתה רואה הר, מה אתה רואה שם? אבל אתה הגעת להשגה שאתה רואה שזה האוצר של המלך. אתה לא צריך לראות משהו מיוחד בשביל לראות את זה. אתה צריך פשוט לשנות, לתקן את העיניים. איך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, כותב שבמספיק לעובדי השם, כותב שאם בן אדם יוצא לטבע ומתפעל מהנוף ולא אומר מה רבו מעשיך השם, אז זה כמו הסתכלות אסורה, כמו להסתכל על מה שלא צריך, ככה הוא כותב. אז זאת אומרת שהעבודה שלנו כשאנחנו פוגשים דברים כאלה זה לראות שזה האוצרות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים, יש ביטוי בעברית שאוצרות טבע, כאילו שהטבע זה איזה אישיות, יש לו אוצרות. יש איזה חשבון בנק עם כמה, עם 12 ספרות, אתה יודע. זה אוצרות של הקדוש ברוך הוא. הטבע בגימטריה, הטבע, הטבע בגימטריה האלוקים. אז הוא מבין שבוודאי הממונה על האוצרות הוא פה. עכשיו, מה נפקא מינה אם בן אדם מבין שהעולה, הכל מה שהוא רואה זה אוצרות של הקדוש ברוך הוא? קודם כל, הוא לא מתרחק מהשם. אבל חוץ מזה יש עוד נקודה, הוא לא מקלקל, הוא לא משחית. הנקודה שכתובה בבראשית רבה שם, את כל אלה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי. זה כתוב שהשם אמר את זה לאדם הראשון. זאת אומרת, האדם הראשון הייתה השגה. השם גילה לו השגה שכל מה שאתה רואה זה האוצרות שלי. אתה כל הזמן, איפה שאתה מסתובב, אתה בתוך אוצר המלך. כי בעצם אוצר המלך עבר כאן שינוי, כשהמלך היה במקומו, אז אוצר המלך היה בגנזי המלך. אבל נהיה רוח שערה גדולה, וכולם התפזרו, אז ראה איזה פלא, גם האוצרות, גם כן עפו לאיזשהו הר, והמומנה לאוצרות מסובב שם, רק לא רואים אותו. אבל קודם כל, זה שהאוצרות, זה בחינה שחזל אמרו על דברים כאלה, כלכלתנו, זו התקנתנו. היום אין לנו בית מקדש. ואין לנו מקום ספציפי, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו מתפללים בכל מקום. קורבנות אנחנו לא יכולים להקריב. את התיקון של של הצומח והחי עד הסוף אי אפשר, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, כתוב שולחנו של אדם מכפר. זאת אומרת, כל פעם שיהודי אוכל זה צריך להיות כמו קורבן, כל פעם שהוא מתפלל זה במקום קורבן. יש לנו אמירת הקורבנות בתפילה, ויש לנו את ברכת כהנים, שזה משהו מבית המקדש, ואנחנו עושים את זה בכל מקום. זאת אומרת שיש אפשרות לפגוש את הקודש בכל פינה בעולם, רק צריך להיות פתוח לאפשרות הזאת. וכשנפתחים לאפשרות הזאת, אז מקבלים עוד נקודה. לא רק שלא שוכחים את השם, לא רק שהעולם לא משכיח את השם, אלא להפך הוא מזכיר אותו, רק עוד נקודה, לא לקלקל, לא להשחית. בעצם הממונה על האוצרות, זה כמו יוסף הצדיק, שהוא אוסף את כל, את כל האוצרות ועוצר את הכל, וזה העניין של שמירת הברית. לשמור על האוצרות זה שמירת הברית. לא לבזבז את הכוח הקדוש שהשם נתן לנו לשטויות. זה עניין של שמירת האוצרות. ולראות את הממונה על האוצרות, זה לראות את, המהות של ספירת היסוד העליונה. כמו שלראות את הבת מלכה, זה לראות את המהות של המלכות. או לראות את המלכה, זה לראות את המהות של הבינה. זה אנחנו לא יכולים עכשיו. אבל אנחנו יכולים להיות במקום שבו אנחנו מרגישים את הנוכחות שלהם. וודאי שזה עוזר בהרבה לשמירה הנכונה. שבנם ישמור. זה כולל לא רק שמירת הברית, זה כולל גם שמירת הזמן. זה כולל שמירת כל הכוחות. הרבה פעמים בן אדם מבזבז המון אנרגיה על כלום. על דבר שאין מזה שום דבר. זה סתם... הבן אדם כבר אוהב את ה... הוא צריך אקשן, הוא לא יכול לחיות בלי אקשן. זה התמכרות כזאת. אחד לא יכול לחיות בלי קפה, אחד לא יכול לחיות בלי אקשן. זה התמכרות, כמו סיגריה. הוא צריך כל הזמן להיות... אחרת הלב לא דופק אצלו, אין לו מחזור דם. צריך כל הזמן לדאוג למשהו, או לדאוג ולהרפות, ולהילחם ולנצח, כל מיני... הלוך ושוב כל הזמן. ויצא ישוב, יצוב השוב עד יבוש את המים, איך כתוב, על העורב. זה מין... וכשבן אדם מגיע והוא מבין שפה זה אוצרות של המלך, אז הוא נרגע. הוא נרגע, הוא לא מבזבז כוחות, אלא הוא מתיישב. הוא בתוך הטוב. ברום שטרנרץ, היה לו ביטוי כזה, היה אומר, יהודים טובלים בתוך אור וקדושה וטוב. הם בעצמם לא מרגישים אפילו כמה, אבל הם כל הזמן טובלים, היה הלשון שלו, טובלים. טובלים בתוך אור וטוב וקדושה, ככה. זה כשמגיעים למקום הזה, עדיין לא פוגש את המונה על האוצרות, עדיין אין לו את ההתקשרות ואת הביטול של מידת היסוד, אבל הוא כבר במקום הרבה יותר טוב מה שקודם. כשהתחיל הרוח שערה והוא לא ראה את האוצרות, ועכשיו שהוא רואה את האוצרות, אז הוא קיבל השגה. זה לא אותו, זה לא דבר כמו קודם, זה לא אותו, לא פשוט. אך לא היה אפשר למוצאו. נשאיר את זה פה, עכשיו הגיבור מתחיל לענות. איך הוא עבר את כל המקומות האלה?